não seja. אני חושב שהרב עושה כאן, הוא ביחס בין פשוטי התורה בפרשת בראשית לבין המחקר המדעי שטוען בעצם שהעולם נוצר בדרך של התפתחות המינים, שאני חושב שזו השערה, אבל השערה שנחשבת מאוד בתפיסה אצל המדענים. ואומר הרב שא', יש כאן לא דברים בטוחים לגמרי, לפחות במובן של שיכול להיות שזה לא שזה ממש התפתח כמו שהם מציירים, אלא שכן היה איזושהי התחלה חדשה בשלב מסוים, ועל זה התורה מדברת. אבל גם אם נגיד בצורה פשוטה, כלומר גם אם נקבל את מה שאומרים בדיוק כמו שהם אומרים, אין סתירה, כיוון שהתורה בפרשת בראשית לא עסקה בתיאור המדעי, החיצוני, הפיזי של הדברים, אלא במשמעות שלהם, בזה שהכל בא מהשמיים, שהכל בא מהקדוש ברוך הוא, שהכל יש לו מטרה, יש לו עניין, זה מה שהתורה עוסקת. ולכן מעשה בראשית נקרא סתרי תורה. אם היו כל הדברים כפשוטם, איזה סתר יש כאן? כבר אמרו במדרש להגיד כוח מעשה בראשית לבשר ואדם אי אפשר. לפיכך סתם הכתוב בראשית ברא אלוקים. והעיקר, כאילו העיקר של מה שכתוב בתורה, היא הידיעה העולה מכל העניין לדעת השם וחיי המוסר האמיתי. הקדוש ברוך הוא נותן במשקל אפילו הרוח שחל על הנביאים. כלומר גם הנבואה היא במשקל. מה הכוונה במשקל? היא באופן שמתאים למה שנצרח לשומע, לאדם. אז הוא צמצם שדווקא כשיכנסו הדברים הגדולים שבאלה העניינים, באלה הציורים, יוכלו בני אדם לשאוב מהם כל השתדלותם את כל היותר מועיל ונשגב להם. ואו יקרות וקיפאון שהם סתרי תורה שבעולם הזה הם יקרים, יהיו כפויים לעתיד לבוא. אז רק הוא יגלה לנו את פריטי הדברים. מה? צדיק א', חלק א'. עכשיו נקרא אולי שוב מהמשפט הזה. והעיקר היא הידיעה, בסוף העמוד, העולם, מכל העניין, לדעת השם וחיי המוסר האמיתי, והקדוש ברוך הוא נותן במשקל אפילו הרוח שחל על הנביאים. הוא צמצם שדווקא כשיכנסו הדברים הגדולים שבאלה העניינים, באלה הציורים, יוכלו בני אדם לשאוב מהם כל הצטדותם את כל היותר מועיל ונשגב להם. והאור יקרות וקיפאון שהם סתרי תורה שבעולם הזה הם יקרים, ויהיו כפויים לעתיד לבוא, רק הוא יגלה לנו פרטי הדברים. אז פה הרב אומר עוד משהו שהוא הסביר אותו בהמשך גם, למה התורה דיברה אז דווקא בצורה הזאת? זאת אומרת, זה סתרי תורה. אבל הוא רומז בתוך דבריו, שהתורה כתבה, התורה אמרה מה שאמרה, באופן שהכי יוכל לתקן ולרומם את בני האדם. והמבט של סתרי תורה הוא זה שיגלה לנו מה באמת התורה התכוונה, אבל לא רק מה התכוונה, אלא למה היא הביאה את זה דווקא באופן הזה. זה לא משפט שהוא קצת אולי סתום, אבל בהמשך הוא חוזר אליו שוב. אבל על כל פנים, אין שום סתירה לשום דבר מן התורה, מכל דעה מחקרית שבעולם כלל. אלא שאנחנו צריכים לקבל השערות לוודאיות. אפילו יהיו מוסכמות הרבה. כן, כציץ נובל, שעוד מעט יתפתחו יותר כלי הדרישה ותהיינה כל ההשערות החדשות, ללעג ולכלס. כל החוכמות הנעלות שבימינו נקטנו את המוח, ודבר אלוקינו יקום לעולם. אז אומר, אז שתי הערות. מצד אחד אין שום סתירה. כלומר, כל מה שהמחקר המדעי, שנעשה לפחות ביושר, באיזשהו חיפוש אמיתי או באיזשהו ניסיון אמיתי להבין את הדברים, זה לא סותר את דברי התורה. בעצם הרב אומר, יש כאן שני מישורים. התורה מדברת על המישור הפנימי, היא מדברת על המשמעות של הדברים, על הנשמה של הדברים, הצד האלוקי של הדברים, ואנשי המדע חוקרים על איך זה נראה במובן החיצוני. הם חוקרים את הצד החומרי או הצד הפיזיקלי. לא רחוק מזה המהר"ל אומר, אומר ידוע דברי חז"ל, שלמה יש ליקוי חמה, שלא ספדו לאב בית דין שמת, לא ספדו לו כהלכה, ליקוי לבנה, כאילו משמעויות, אומר המהר"ל, אבל באים התוכנים ואומרים שזה דבר צפוי. כלומר שזה דבר שהוא חלק מהתנועה של הכוכבים, שזה באופן טבעי, קורה ככה. אז אומר המהר"ל, מה שחז"ל מדברים, וגם התורה, זה לא על הסיבה של הדברים, אלא על סיבת הסיבה. זה מה שאומר המהר"ל. כן? שהסיבה של הדברים, גם הרמב"ן כבר העיר את זה, אומר על הקשת. קשת היא אות ברית בין השם ובין כל בשר. אומר הרמב"ן, על כוחנו נודה לדברי יוונים, שזה בנוי מאיזשהו השתקפות של קרני האור במים, בטיפות שלה. אז הוא אומר, שוב, באמת יש איזה הסבר טבעי של איזושהי חוקיות שאתה יכול לתאר אותה. אבל התורה מדברת על המשמעות הפנימית של התופעה. זה ככה העולם. כל העולם יש לו באמת איזו בחינה טבעית, בחינה שאתה יכול לתאר אותה בחוקים שיש בהם היגיון, שיש בהם סדר, שיש בהם עקביות. ויש משמעות פנימית. כנראה, לדברים המיוחדים יותר בעולם, אז גם יש משמעות אולי יותר, וכן הלאה.
מה זאת אומרת, העולם, זאת אומרת, התורה נראית בעולם הזה, אבל העולם הזה למה מים נוצרת קשת בגלל משהו פנימי יותר, או שזה חוק בטבע, וממנו אפשר ללמוד, האם הקדוש ברוך הוא שם את החוק הזה בטבע בגלל הסיבה של הקשת, שזה עוד ברית? זאת אומרת, אם לא היה עניין של עוד ברית, אז המים והאור לא יוצאים שום דבר? או שזה משהו שקיים, אבל עכשיו נסתם למשהו.
שאלה, חוץ מזה שזה עושה את זה, זה צריך גם להיפגש. זה לא קורה תמיד. אפשר כך או כך, כלומר, יותר אולי הולם, אני אגיד לך, נפקא מינה לשאלה שלך זה מה היה לפני המבול. לו יצויר שהביאו לנו עדויות שהיה כבר קודם, אז זה מוטה לכיוון השני. כלומר, אולי זה לא נוצר בעולם בשביל זה אחרי המבול, יכול להיות שזה נוצר מהבריאה, מההתחלה. הדבר הזה בעולם קיים בשביל לומר את הרעיון הזה. תרצו גם זה, גם כשיש גשם, כאילו יש איזה אור. אפילו, אתה אומר את זה בצורה ישירה אפילו. כאילו מין איזה, בסך הכל החורף. כל חורף הוא, יש בו מעין מבול. הקשת יש בה משהו שככה מסבר את העין. אז זה המשמעות הפנימית.
למה עכשיו, כאילו,
אפשר להגיד שהשם עכשיו זימן את המצב הזה של עכשיו ירד גשם, שעכשיו יש אור, אבל בליקוי זה, הבנתי, כאילו, ליקוי זה יודעים שזה כל נגיד שנה, נכון?
כן. אז
בואו
קצת,
כאילו,
יותר קשה
לתאר. יכול להיות שזה מתחבר קצת לחקירה שלו, כלומר, האם האירוע הזה קורה רק בעקבות ה... זאת אומרת, אתה יכול להגיד, לטעון שזה בצורה מוחלטת, שזה לא היה קורה אלמלא הצורך להביע את המשמעות הזה, או שהוא קורה, ויש לו משמעות פנימית. כלומר, הנפקא מינה הזה, אם יכולת אם זה מקרי, אתה יכול להגיד, עד המבול זה אף פעם לא קרה. אחרי המבול זה התחיל. או שלא, אתה יכול להגיד שזה קרה או לא קרה, אבל מה שזה בא להביע, אפשר להגיד, ביסוד הבריאה זה נוצר בשביל זה.
כי כל שנה ודאי צריך כפרה על כבוד המידה.
כן, משמעות כזאת. כל העולם מביע דברים. כן, אז גם הדברים האלה. כי יש בזה, זה מראה את החיסרון של העולם. לא תמיד השמש מהירה. וגם ההוראה הרוחנית לא תמיד מהירה, לפעמים לא מספידים אותה, מסתירים אותה. אז זה, זה שני מבטים, כאילו, מבט של אנשי מדע, מבט החוקי הסיבתי, והמבט הפנימי, של המשמעות הפנימית של הדברים. קצת מה שהרב מכנה גם באורות, ההבנה הסיבתית וההבנה המוסרית. למרות ששם הוא מדבר על הבנה הסיבתית, הוא מדבר אפילו על הבנה הסיבתית הרוחנית. אבל יחסית זה קצת שתי המדרגות האלה. הבנה הסיבתית זה להבין את העולם באופן כאילו שאתה יכול לראות את החוקיות. רק הרב אומר, יש אפילו חוקים ברוח. הבנה המוסרית זה להבין למה זה באמת קורה, למה זה צריך להיות. כאילו, אתה שואל למה זה קורה, יש חוק. אבל למה החוק הזה נכון? למה זה צודק שיהיה חוק הזה? כמו נגיד הדוגמאות שהבאנו. למה זה קורה? כי יש מצב של זווית כזאת וכזאת, במצב כזה וכזה, אז זה קורה. אבל למה זה צודק שזה יהיה? לא נוח לנו רק להגיד שטוב, זה היה מוכרח, אז טוב, אז זה קרה. יש בזה איזשהו, כאילו לכתחילה. זה כאילו שני רמות, עולם של הכרח, עולם של רצון. עולם של הכרח זה עולם של החשיבה המדעית. עולם של רצון זה המבט של התורה. שמה הקדוש ברוך הוא, למרות שכל העולם הוא באמת בנוי באופן הזה, והוא בנוי בצורה הסיבתית והמוכחת. ואני אומר אפילו נלך לצד היותר מחמיר שבאפשרות של את השם. שבאמת אתה לא יכול להראות שום דבר שיורא שזה קשור לרעיון שאנחנו אומרים, אלא זה עובד באמת כמו שזה עובד לפי דרכי הטבע. אבל זה, כל זה מבט אחד של הכרח. שמבט שכל המוכרח הזה הוא לא רק קשור בקשרים אחד עם השני, אלא כל דבר הוא ממש מרצון. מרצון השם. הוא כאילו בחר בו, למרות שנובע מהדבר שקדם לו, וכאילו הקדוש ברוך הוא רצה אותו דווקא, רצה אותו וכן כל דבר. זה הסוד הפנימי יותר של הדברים. פעם אמרתי, וזה לא, לא יודעים לכם, זה נפקא מינה, בטח תהיו הרבה שנים בישיבה, אבל מי שהולך לאוניברסיטה, אז ההבחנה הזאת מאוד יכולה לעזור לו. כי הוא, פתאום הוא נתקל, מי שבא בעולם של ישיבה, ודאי, ובמיוחד מי שצמח בעולם בתפיסה אמונית. אם הוא למד רק ניגלה, טוב. אולי קרירות תהיה לו שם, אבל כאילו, בסדר, כאילו שני איזה. אבל מי שבא עם מבט אמוני, תלמיד של הרב וכו', פתאום הוא בא, וכל הצורת חשיבה שונה. וזה מאוד קשה. כי זה לא שלפני כן לא חשבת. לפני כן חשבת, אבל לך הסברה להכל, והיגיון וכו'. והנה פה גם כן היגיון, וזה היגיון, בכלל לא מתחבר אחד עם השני. אז זה התשובה. כי הם מדברים בהבנה הסיבתית. הם מדברים על העולם הזה של ההכרח. שוודאי הוא קיים, עולם בפני עצמו. עולם שאפשר למשש אותו. ומה שהרב נניח מדבר, או מה שהרבה מדברי האמונה, גם מדברי חז"ל, דברי הפנימיות, זה המבט הפנימי. זה משהו אחר. במבט החיצוני, אז הצפרדע מקרקרת. במבט הפנימי, היא אומרת פרק שירה. אותה צפרדע. אני חושב שכם צדוק אומר, איפה היא שרה? אנחנו מקובלים, רואים מילה. לא, יש כאלה. באמת רואים דברים שאנחנו לא רואים. אבל אותה צדוק אומר, הקרקור שלה, זה בעצמו. כאילו, אם אתה היית מדרגם את זה לשפה עמוקה, אז לא זוכר מה אומרים, איזה משפט, איזה פסוק יש על הצפרדע. אז זה כאילו, זה לראות את אותה תופעה בשתי מבטים. וזה זה המבט האמוני. בשם הוא מדבר, נגיד שאולי השיא שלו זה דבר גם על ההיסטוריה. אבל נראה שהוא מתכוון בכלל. הוא אומר, מקיפות את כל ההוויה, את כל המציאות. תקווי מצטרף להערה שלו. לא, הרב אומר שם, אבל שבהבנה הסיבתית יש איזו מועקה. שהחוקים הולכים בכיוון אחד ולא בכיוון אחר. ולומר שהוא לא מדבר על מקריות. יש הכרח. אומר שבהבנה הסיבתית, זה קצת קשה לנו שהעולם בנוי ככה, ולמה? שרירותי, חוק. והבנה הסיבתית הזאת עושה מועקה. אומר, זה חידה למה זה מעיק. אבל עושה לנו מועקה. הבנה המוסרית כאילו משחררת אותנו מהמועקה, כי הוא אומר את זה לכתחילה. לכתחילה. יודעים שלפעמים, קצת משל חיצוני, אבל לפעמים יש, לפעמים ביחס למנהיג, אבל אפשר ללמוד ממלכותא דערא למלכותא דרקיע. אז כשיש פוליטיקאי נערץ, זה תרתי דסתרי, נתבעי הלשון שאמרתי, אבל מדינאי, לא פוליטיקאי, מדינאי נערץ. מישהו שהוא מלך או מנהיג, אז אנשים תמיד יחשבו שכל מה שהוא עושה, זה הכל היה... עכשיו אפשר נגיד, בתקופה של פסח עכשיו, הרי יש שיקולים אחרים שמאפילים אותם, אבל בתקופה של פסח, אז היה לחץ אמריקאי מאוד אגרסיבי, מאוד בוטה, מאוד מעליב, על מר נתניהו, ראש הממשלה. וזה נורא, בכל אופן, אנחנו שכל העולם כל כך משמיץ אותנו כל הזמן, אז שגם הם, שעוד יחסית היו נחשבים קצת ידידים, אז גם הם מצטרפים לה, אז באמת, עצבן, מקומם, מדיג. עשיתי לעצמי תרגיל מחשבתי, תחשוב שבסודי סודות הם עשו את הכל בכוונה. כלומר, הם רוצים לתקוף את האיראנים. הם רוצים לתקוף את האיראנים. אמרתי את זה כבר? לא. רוצים לתקוף את האיראנים, האמריקאים. אבל הם יודעים שאם זה ייחשב כאילו שהם עשו את זה בשביל ישראל, אז כל העולם יקפוץ, אז הם יערו פרנים מאוד חמוצות לישראל, וכאילו הם הכי הכי זה, ואז... או לא רק זה, יותר מזה, יכניסו אותם לאשליה, שהנה האמריקאים בכלל הם פרו-מוסלמים, ואז הם יכנסו לשענות, ואז בבת אחת פתאום יוצאו את השפן וזה. ואחרי שנה התברר שהכל היה מתוכנן. אז אמרתי, וואו, אם התברר שזה הכל היה מתוכנן, אז פתאום כל מה שקורה יקבל פירוש אחר, נכון? בעצם נגיד הם ישבו מראש באיזה חדר סגור, אמרו, בוא נעשה את המשחק, אבל אתה תיעלב באמת, כאילו נתניהו. כאילו, אל תעשה כאילו, באמת, כאילו, זה יהיה קשה, שיהיה אווירה לא טובה, ורק אז ההפתעה תצליח. גם שבאמת במלחמות כשעשו כל מיני פעולות השחק כאלה, אז עשו, לפעמים אפילו הקריבו חיילים כדי שיחשבו שההתקפה היא מפה ולא פה, כאילו נוצר קרב באמת, כל רק כדי שלא ידעו שאת הכוח הגדול שמים במקום אחר. אז ככה שאיר. אמרתי לעצמנו, אז תחשוב שהם באמת לא תכננו את זה, אבל... הוא! הנה חילה. כמו שאם היו גנים לך, נגיד, אחרי שנתיים, הכל היה, ישבו איזו ישיבה של יסודי יסודות, עשו את הכל בתוכנית. אז דה לך שבאמת זה קורה. רק במצד שמה. זה מבט אחר, על אותה תופעה. זה לא תופעה אחרת. זה אותה תופעה. אני חושב שזה מה שהרבה לומר שם. לא רק בתופעות שאתה יכול לתלות שההסבר היחידי זה ההתערבות האלוקית, שדווקא בתופעות המקריות. נכון, שם אפשר להרגיש יותר את הנוכחות, כי זה לא היה חייב להיות, זה היה יכול להיות אחרת, אז הנה רואים פה את יד ההשגחה. לכן רואים דווקא נגיד בנושא של ילודה הרבה יותר מרגישים גשם אולי, מה שהם מפתחות שנמסרו מדי שמיים. דברים שאתה באמת לא יכול לצפות מראש, לא... אז זה יותר רואים את ברכת השם. מן החינם, אנחנו באמת צריכים את זה. קשור אולי ל... אבל יש תופעות שיותר הן נראות כאילו תהיות בפני עצמם. כאילו עולם של חוק, מה ששאלתם. אני חושב שאדרבה, שם החידוש, נגיד שבמבט אחד, באמת זה הכרח. וזה לא מבט בטל, נכון. אבל יש מבט שאומר כל ההכרח הזה... אני התחלתי עם האיש הפוליטי שיש נגיד, אז הוא עושה כל מיני מנהיג גם בשר ודם. נגיד, אפילו על החשברוש, אתם יודעים, לפעמים הרי אני רק כזה, איזה אידיוט עושה ככה, מפחפך. אבל היום דווקא, במושגים של היום, יש יותר ויותר פרשניות, שהחשברוש הכל היה, כל הפוליטיקאי כזה, הוא מנסה לחזק את עצמו פה, לחזק את עצמו פה, וכל התנועות שלו. באיזשהו מקום עובדים ככה אנשי הנהגה. ואז למרות שהוא עושה דברים שהוא כאילו מוכרח, אבל הכל, הוא גם מרוויח פה עוד משהו. כשנותנים אמון במישהו, בנערך שבאמת שולט בעסק, אז גם כשהוא עושה משהו כי לחצו עליו, אתה אומר, בינתיים אז הוא נותן איזה... הוא מזמין אותם, בינתיים הוא נותן מכה לי איזה יריב שלו, שהוא מזמן חיכה להזדמנות, וכאילו... הכל כאילו... הוא לא רק מוכרח, הוא גם רוצה. אז להבדיל כמובן, אז ככה אנחנו רואים על הקדוש ברוך הוא. שיש עונם עולם של הכרח, וזה בעצמו הוא רצה. אבל במבט יותר פנימי, כל העולם של ההכרח הזה, זה עולם שהוא רצה. וכל דבר הוא לא רק בגלל הדבר שקדם לו, אלא הוא בגלל עצמו. יש לו תכלית, תכלית עצמית. אז זה הרעה העיקרית, שאין שום סתירה לשום דבר מן התורה, מכל דבר העיקרית שבעולם כולה. כלומר, לא צריך להיות בלחץ, מה הם יגידו, נגיד, מה יפרסמו מחר הבא, איזה כתב מעט מדעי, חשוב, מה שיפרסמו, בסדר. עד רבה. יהיה לנו עוד משלים טובים למשרת נחמן ועוד הרבה מהחסידות, מביאים משלים הרבה. מהתפיסה הרפואית או האנטומית של האדם. אז חשבתי לעצמי שהמקובלים של ימינו צריכים להביא משלים מהתפיסה שיש היום. כי הרבה מושגים השתנו, כן? איך האדם בנוי, איך הלב עובד, מה, איך המוח עובד. ועד רבה, זה יכול להיות משל נפלא לא פחות ממה שהיה כשתפסו רפואה ישנה. אז לא לפחד, מה שיגידו, מה שיפרסמו, עד רבה. נסתום איזה אפילו ברכה. כפי שאמרנו ש... גם הנושא של האבולוציה זה לפחות הרעיון הזה. מה היה באמת אף אחד לא יודע. אבל ככלי חשיבה, משתמשים בו לתועלת העולם עד היום. זה צורת, זה הנחת לעבודה שעובדים איתה. אז עד רבה, שיחקרו, כל מה שאפשר להועיל לנו שיחקרו. נמשיך הרבה, אבל בסוף טוב צריך לזכור שמדובר פה לא בוודאות גמורה. הרי הדברים יכולים להתחלף לגמרי, ואנחנו כבר יודעים שהתחלפו, כן, אריסטו אמר איזה פיזיקה וזה השתנה לגמרי. אחרי זה ניוטון אמר, וגם איינשטיין בא וקצת הפך את זה, ובטח זה עוד התהפך. וגם דברים אחרים. עוד יכול, יכול להיות, שוב, יכול להיות שהנתונים, הנתונים הם אותם נתונים, אבל פתאום הפרשנות תשתנה. יכול להיות, לא בונים על זה. אבל אני חושב שפה זה הערה של הרב, אל תהפוך את זה לדעת, כן? זה שאמרתי שאפשר ליישב את ההתפתחות עם התורה, נזכרנו בשיעור קודם, שניים כבר, שהרמה אמר שאפשר ליישב את הקדמות עם התורה, אז אל תהפוך עכשיו את הקדמות לאיזה דבר שמוכרחים להאמין בו, כן? כאילו, אם אתה לא מצליח ל... שם אני אומר זה גם... אנחנו מקובלים ש... גם הרמב"ם אומר שיש בריאה. אני גם אומר, אתה לא מצליח... לא מצליח לסבר בשכל את הדבר הזה, אז תדע שהתורה כולה מסתדרת גם עם הקדמות. אבל זה לא שאתה חייב את הקדמות. באמת רואים שלפי האדם מתקדם יותר, אז ודאי לא חושבים כמו הקדמות, כמו שחשבו הפילוסופים הישנים. אז גם זה. לא להפוך את זה לדעת. אפשר שזה נכון, בינתיים זה אפילו יותר מסתדר להם, אבל יכול להיות שלא. ממשיך הרב, כי יסוד הכל הוא מה שאנחנו מלמדים בעולם שהכל פה על השם. ואמצעים רבים ומועטים, נרבים ורבבות, הם הכל מעשה השם, שלא חיסור מעולמו כלום. זה שאומר, מה שאומר שלא חיסור מעולמו כלום, הכוונה, שגם כשיש הרבה מאוד שלבים, הכל זה, אדרבה, זה כאילו לא הזניח אף שלב, אף פרט. דיברנו על זה, כן, בפעם שעברה, שלפי השערת ההתפתחות, אז בעצם היה פה נס די גדול. ששוב, אפשר לומר שהוא במבט כאילו החיצוני. זה יכול לנתח את זה בלי לתת איזשהו משמעות. אבל בעצם, כשאתה יוצא מתוך האמונה, אז היה פה לא נס אחד, הרבה ניסים. כלומר, אם אתה אומר שעולם נברא ברגע אחד, זה נברא עולם. אבל לפי התיאור הזה, אז היה פה, קדוש ברוך הוא נברא אותנו, לולא השם עזרת לנו, כמעט שכנוע דומה נפשנו. כלומר, כמה פעמים העסק היה יכול לקרוס, אלמלא ש... יש המדענים, אחד השאלות המרתקות, זה שאלה חצי מדעית, חצי פילוסופית, זה האם יש דבר כזה בעוד מקומות בעולם. האם יש יצירה של חיים אנושיים. ו... אני אומר, זה... יכול, יוכל לשיטתם, אולי מצד אחד, קשה אולי למצוא עוד מקומות שיש תנאים כאלה. מצד שני, שיטתם שהרי זה נוצר כאילו באיזשהו גלגול כזה, אז למה שלא יקרה בעוד מקומות? בינתיים זה אחד השאלות הכי מסקרנות, כן? אם יש בני אדם באיזשהו גלקסיה רחוקה וזה, בינתיים לא מצאו. אבל... עכשיו, אני לא יודע אם גם מצאו משהו שהוא עם תנאים דומה. אבל עוד לא יודעים, כן? כי יש עוד מקומות כאלה רחוקים. אבל אחד הדברים שיכולים להכשיל את זה, כי זה כל כך הרבה פעמים יכול ליפול בדרך. אז איך... וכאילו זה... זה לא נס אחד. לא חיסר בעולמו כלום. ריבי רבבות ניסים היו כאן. כמו נגיד היה... אם שאחד התרגומים שזה אולי כבר נגיד, שהרעיון של הרב, כמו שלאהבתי לרעיון המדעי, הוא לא רק נפקמין על איזשהו פירוש של המאובנים והדינזאורים, או לא יודע מה, אלא הוא נפקא מינה גם להווה ולעתיד, למחקר שלהם. אז גם מה שהרב אומר, זה לא רק נפקא מינה ליישב את הבריאה, ליישב את סיפור מעשה בראשית של התורה עם המחקר המדעי. אלא זה נפקא מינה לכל השקפת עולם. נגיד איך הגאולה נראית. למי שאומר שהעולם נברא בבת אחת, אז גם הגאולה, כתוב שקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל, בבת אחת. לא יכול להיות משהו אחר. אבל מי? כי אם זה מתנהל בצורה כמעט כמעט, כלומר זה מתנהל בתהליך טבעי, אז איפה הקדוש ברוך הוא? אז זה בני אדם, מעשה חילוני. אבל אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מתגדל לא רק בניסים גלויים, אלא אדרבה, גם בדברים שהם בדרכי הטבע. כמו שאמרנו, ולפעמים זה נס יותר גדול, כי נס חד פעמי, הוא לפעמים יש צד שהוא פחות, כמו למשל פה, כל מה שקרה עכשיו, כמה צירופים היו צריכים להיות, וכמה מכשולים עם ישראל היה צריך לצלוח, ועדיין צריך, כדי שנהיה פה. לא נס אחד, הרבה ניסים. וזה מעשה השם. זה מעשה השם שמתגלה. זה באמת כמו שהזכרת מקודם, שההערה של הרב אולי בעיקר על ההיסטוריה. שהיסטוריה אתה יכול לתת לה פירוש טבעי. חשבונות פוליטיים ומצבים וכלכלה ושינויים. ובסוף מתגלגל לאן שמתגלגל. אבל מאחורי כל זה, יש איזו משמעות פנימית. יש יד השם. לא דבר, בהיסטוריה אולי זה עוד יותר אפשר לראות את זה. זה עוד יותר אולי מסתתר. כי יש שם אדם בעל בחירה שהוא כאילו משפיע. ומצד שני, עוד יותר אפשר לראות את הרוח הפנימית שבסופו של דבר מובילה. מנגלה דרך, גם דרך רוח האדם. זאת אומרת, כל מעשה השם שלו חיסר בעולמו כלום, שנקף לגבורתו ועוז חוכמתו ותפארתו ברוך הוא ברוך שמו, זה אולי התפארת, כן? שזה כולל את כל ריבוי הפרטים שהיו שותפים במהלך הזה, לעדי עד. פעמים שאנחנו מזכירים את האמצעים, גם כן בשם, להרחיב את הדעת, לפעמים אנו אומרים בדרך דילוג, וייצר השם ויעש השם, כמו שאנו אומרים, אז יבנה שלמה. בנה את בית השם, בנה את בית המלך, מה פשט בנה שלמה? ואין אומרים ששלום מציב על השרים, והשרים לנמוכים, והם לאדריכלים, ואדריכלים לאומנים, לאומנים לא עשה מלאכה, הפשוטים, פני שום דרך ידוע, וגם איננו העיקרי. כן, זה אומר, נכון שקץ עליה בימים הטובים, עוד יחזרו הימים הטובים, אולי אמרו פה אנשים לביקור, הוא אומר, בנינו 20,000 יחידות דיור פה, בנינו 60,000 יחידות דיור פה, בנינו ככה, 60,000 זה אולי המספר הגדול, אבל... פה 2,000 יחידות, בניתי. הוא בנה, הוא סחב הבנים, הוא חפר את היסודות, הוא דיבר עם פלוני, הוא דיבר עם אלמוני, והוא רצה להרוויח משר אחר משהו, ועשו איזו עסקה, ובסוף, קיבלו החלטה, ואז העבירו את זה לוועדות, ואז בנאים, וכל השלבים. בניתי, למה? כי הוא חולל את זה. עכשיו זה באמת בשפה, כן. אז יבנה שלמה. למרות שיש הרבה שלבים, קיצר הכתוב. כן, כל מה שיחקור ביחקר, או יחקור בהרבה רבות שנים, מגדלת הדרכים והאמצעים, שמוסיפים לנו דעה והשכל בגאון השם, פה הרב רומז, מה שאמרנו, שזה לא רק שזה לא קושייה, אלא זה מגדיל, זה מרחיב את הדעת, ביחס לאמונה, ביחס להשגחת השם. אבל הצורה שהתורה מביאה את זה, הם ברוב הפעמים מקוצרים. לתוכן הדבר שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה, זמן לדתו ופעולתו, בין שום מקרה והזדמנות בלתי מכוונת כלל. פה מתחיל עוד רעיון. שימי אף, כאילו, נדמה לומר שהרב פה אומר שני דברים ביישוב שלו. מתחילה נתן פתח גם ליישוב, כמו שעושים אנשי ערכים, או הרעיון הרבנת הנביא עזר, שמנסים ליישב את זה כפשוטו. שאולי העולם שלנו זה איזשהו עולם חדש, ועליו התורה מדברת, כלומר, איזשהו יכולת ליישב ממש. דרך שנייה הוא אומר, שהתורה בכלל מדברת על סתרי תורה. ואנשי המדע מדברים על הצד החיצוני. אחר כך הוא אומר עוד משהו, אם זה מה שהוא רצה להגיד, אז די, אמר מספיק. מוסיף עוד משהו, כי סוף סוף זה נשמע, הצורה, איך שהתורה מבטאת את זה, זה שהשם עשה. אז אם תגיד, השם עשה זה סתרי תורה, אז אין קושיה. אבל הוא אומר, יש גם משמעות פשוטה, בראשית ברא אלוקים. זה לא הכוונה שהוא ברא את הבחינת שמיים, בחינת ארץ. שוב, לפי העמוד הקודם היה אפשר לומר, כל מה שכתוב מעשה בראשית זה בכלל בעולמות. כך גם מזה נהיה איזשהו עולם הזה, איזשהו שלם. זה אנחנו מקובלים מחזל בכלל. תורה כתוב שהוא ברא את העולמות. חזל אמרו שאם העולמות נהיה העולם הזה, אחרת לא היינו חושבים בכלל שיש כולם הזה, מי אמר שיש. אבל זה לא הפשט, הפשט הוא שברא את העולם הזה, וזה נשמע ברא כפשוטו, עשה. אבל זה הרבה שלבים. אז אומר, גם את המשמעות הפשוטה של המילים יש לי השם. תורה אמרה עשה, כוונה עשה דרך כל השלבים. כמו שהוא גואל את ישראל בזמן הזה, דרך כל הצירופי מקרים, דרך כל הדברים שגורמים את זה. והתורה קיצרה בדיבורה, ולמה? אז א' אומר, זה השפה. השפה העברית היא כזאת. שאתה אומר שלמה יבנה, ואתה לא מתכוון שהוא בנה בעצמו. אבל עוד לא נחת דעתו של הרב אומר, ולמה אבל עדיין זה נשמע לנו כציור הפשוט, שכאילו יהי אור ויהי אור. אז הוא אומר, בתוכן הדבר שיש משקל מיוחד לכל רעיון ומחשבה לזמן לדעתו ופעולתו, ואין שום מקרה ותנות בלתי מכוונת כלל. פה נדמה לומר, הרב בא להוסיף עוד דבר, שהיה ערך מוסרי בזה שהאדם צייר את זה, וככה התורה גם רצתה, בצורה הכי פשוטה של זה. התורה אמנם לא עוסקת בתיאור החיצוני של הדברים, זה לא הנושא שלה, אבל היא כן עוסקת ב... כאילו, מה מבחינת האדם, מה מרומם אותו, מה מחיה אותו. זה כמו... כן, זה כמו ש... שמנדע זוג צעיר, ניקח אפילו משהו מאוד חיובי, אגידו, ברוך השם, השם נתן לנו בן. נתן בן? הוא נתן לך כוחות, ואתה הלכת להיפגש, ואחרי הרבה, אולי אפילו כמה ניסיונות, מצאת את הבת זוג, ואחרי זה... מה? בסדר? תכף אנחנו... כן, אז אפשר לתאר את זה מאוד ארוך, את כל השלבים, אבל זה לא, יש אדם רוצה להביע את התודה, אולי אגיד, ברוך השם שנתן את זה וזה, באמת, במושגים שלו אולי כן, אבל... ואז הרופאים, ואז פה, ואז שם, ואז... ואז, ואז, ואז. אתה אומר, נתן לנו בן... כי אתה רוצה להגיד את העיקר, זה מה שהתורה רצתה. זהו. תודה רבה. Thank you.